יש דברים שקוראים רק במשפחה.
לינו עם חייגו כוכבית 6485.
אתם מאזינים למשפחה פודקאסט.
אגדה ירושלמית. הסיפורים המרתקים והלא ידועים שהשפיעו על אופייה של ירושלים. עורך ומגיש יהודה הייזיקוביץ'.
ישנו סיפור שהוא ספק אמיתי, ספק אגדה, שהתרחש בירושלים לפני מאות שנים. על פי המסופר, היה זה לאחר שהחליף המוסלמי כבש את ירושלים מידי הביזנטים הנוצרים. יום אחד, השקיף החליף בעד החלון וראה אישה ישישה נושאת סק גדוש באשפה, מטפסת על תל השפתות ומריקה את סקה בראש הערימה. הדבר סקרן את החליף, והוא הורה לאנשיו להביאה לפניו, והוא שאל אותה לפשר מעשיה. ענתה ישישה, אישה נוצריה אני ומתגוררת במרחק יומיים הליכה מירושלים, ויש בידי מסורת עתיקה מזקני הרומאים, אשר כל איש הגר בעיר ירושלים יביא אשפתו לכאן בכל יום. הדר בסביבותיה יביא אשפתו פעמיים בשבוע, והמרוחק שלושת ימים מירושלים יבוא וישפוך כאן את אשפתו פעם אחת בחודש. שאלי חליף, בכל זאת על מה ולמה? ענתה ואמרה, משום שכאן היה בית אלוקי ישראל, והרומאים שרפוהו והחריבוהו. רק כותל אחד שרד ולא היה לאל ידם להורסו. לכן הם גזרו לחסותו באשפה ולהסתירו כדי שלא ייזכר ולא ייראה עוד. שמע זאת החליף והעביר קול למור. מי האיש החפץ עשית חן וחסד מלפני החליף, יבוא אל גבעת האשפתות ויעשה כמעשהו. התקבצו לשם עם רב, אנשים ונשים וטף, נטל החליף סל ומגרפה וטיפס על גל ההשפה. גרף ומילא את הסל, ולפני שירד, הוציא מכסף חופניים מלאות מטבעות כסף וזהב והשליחם על הגל. מיד התנפלו הצופים על המצבור ההשפה הגבוהה, העבירו לסלים וסילקו את ההשפה אל מחוץ לשער הדרומי הנקרא שער ההשפות. כך עמלו חודש ימים עד שפינו את מצבור ההשפה והגיעו לקרקעית. והכותל המערבי נגלה שוב בכל הדרו. עד כאן הסיפור הזה. חלפו כמה מאות שנים ונראה כי כמויות ההשפה חזרו שוב לירושלים. בשנת תף ריש נון 1890 למניינם, יהודי בשם אברהם משה לונץ המתגורר בירושלים, כתב מדריך לתייר מבקר בארץ ישראל, ומתאר שם כי במקום הנקרא שער האשפתות תעבור תעלת השופכים אשר לעיר חוצה, ודרכו הוציאו אפר ואשפות מהעיר, וגם בפנים העיר בסביבותיו צבורים אפר וזבל למחביר. גם במקומות אחרים בירושלים הוטרדו מאוד מבעיית ההשפעה. הנה דוח שכתבו פרנסי שכונת מאה שערים בשנת תף ריש פי בית 1922, ושם נכתב כך. עבדנו את עבודתנו, בעמל רב התחלנו את העבודה הגדולה הזאת. יען כי כוונתנו רק לפאר ולרומם את עירנו, ולהסיר את החרפה שמטילים על כל השכונות היהודיות בעירנו הקדושה. ובפרט על מאה שערים בדבר אי הניקיון השורר אצלנו. יחלפו עוד כמעט 100 שנים ומצב ההשפעה בירושלים מגיע לשפל חסר תקדים. בשנת תשע"ו 2016, דוח של מבקר המדינה מציג נתון שפרסם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה על מדדי איכות החיים ב-14 הערים הגדולות בישראל. המדדים האלה כוללים בין היתר נושאים הקשורים באיכות הסביבה ובניקיון המרחב הציבורי, ושם התברר כי ירושלים ממוקמת אחרונה במדד סביות הרצון מהניקיון באזור המגורים. אחרי ההקדמה הזאת, אני רוצה לומר שלום לישראל אייזיקס, תושב ירושלים, מאמינה לקהילתי בשכונות גאולה והבוחרים, שלקח ללב את מצב הניקיון הירוד של ירושלים. שלום ישראל, ותודה שבאת אלינו לאולפן.
שלום וברכה.
כתושב העיר ירושלים, תוכל לתאר לנו איך התבטא בשטח מצב הניקיון, או אולי נכון יותר לומר, מצב הלכלוך ברחובות ירושלים בתקופה שאליה התייחס הדוח ההוא של מבקר המדינה?
כן, האמת שאני יכול להגיד לך, יש רחוב מלכי ישראל שכולם מכירים, שמה מגרש חנייה גדול, מגרש חנייה שנלר, ואני זוכר כמינהל קהילתי מתמודד עם זה, שיש לי שם למעלה מחצי שנה קרוב למטר וחצי של פסולת. ואתה פונה שוב ושוב ושוב ושוב, ואין אף אחד שמתייחס. ולא נדבר על הנושא הזה של מה שנקרא פחים. הפינוי זבל היה מתבצע ביום שישי לפנות בוקר, והפעם השנייה היה מתבצע ביום ראשון, לפעמים אפילו בשעות הבוקר המאוחרות. זאת אומרת שכבר מיום שישי בצהריים אתה לא הולך לא על המדרכה ולא על הכביש, כי בכל מקום יש לך שקיות זבל שאתה נתקל בהם וחתולים שפותחים אותם. אתה טועה לעצמך איפה אתה נמצא, באיזה מקום, משהו לא הגיוני, ואתה מנסה לפנות עוד פעם ועוד פעם. וכלום, גינות ציבוריות. אני אספר לך משהו שאולי אנשים לא יודעים, זה אחד הדברים אולי הבלתי נתפסים. העובדי הניקיון ברחוב ועובדים אלה שמנקים את הרוגות של העצים, זה היו שני סוגי מה שנקרא עובדים. אלה היו מוציאים לפה ואלה היו מחזירים לפה. אני מחזיק בידי פשוט הסרטות של זה. פשוט שהעובדים מעבירים את הזבל, וככה הזבל מטייל לו במשך שבועות ממטר לפה ומטר לשם, וכל אחד לא מסכים לקחת אחריות. אני רוצה לציין גם עוד דוגמה, הנושא הזה של כל המקומות שעומדים פחי אשפה. בא מסעית זבל, מפנה, נשפחים כל מיני מה שנקרא דברים, וזה נשאר, והריח והדברים, אתה אומר, תקשיבו, בואו, תקחו, מה שנקרא יוזמה, תשתפו את המקום הזה, אחת לכמה חודשים לפחות. לא שייך להתקרב, יש אנשים אפילו אצלנו בציבור שרוצים בבוקר לצאת עם הטלית והתפילין מהבית, לא שייך, פשוט הלכתית לעבור ברחובות, לא היה שייך. אתה מבין שצריך לעשות שינוי ואין לך עם מי.
ישראל, אני מתאר לעצמי אבל שאתה לא היית היחיד שהעניין הזה יטריד אותו. היו עוד אנשים. תגיד לי, חברתם יחד בסופו של דבר, יצרתם שקבוצה, איך זה נוצר בדיוק הקשר הזה?
נגיד משהו יפה, בסוף ירושלים, ירושלים שייכת לכולם. יש בירושלים חרדים, לא חרדים, ערבים, כולם. וכמובן שהבעיות הטרידה את כולם. ואם יש מקום לשתף פעולה, אז זה הדבר הכי מבורך והכי ראוי שיכול להיות. ובאמת קמה קבוצה שאני הייתי חלק ממנה, של תושבים גם ממזרח העיר, גם ממערב העיר, מכל המגזרים, מכל הגוונים. ואמרנו עד כאן. עד כאן אנחנו רוצים שירושלים, שהיא חשובה לכולנו כתושבים, תיראה אחרת. והקמנו יוזמה, שבאמת יוזמה, אני חושב שהיא יוזמה אזרחית מהמעלה הראשונה, והיא חשובה, והיא אמירה שאפשר לפעול בצורה הזאת. המיזם הזה נקרא הנסיך הקטן, והתאחדנו יחד וישבנו וחשבנו ועשינו כנס גדול שהגיעו פה מאות תושבים, ומשם יצא לדרך הדבר הזה.
לצד הפעילות שלכם, המשותפת של הדבר הזה שעוד נדבר עליו, שמעתי שגם המושג הזה של סיורי זבל?
כן.
מה זה בדיוק?
כן, לקחנו אז כל מי שחשבנו שיוכל לעזור לנו, או ננסה לרתום אותו בתוך הדבר הזה, אני אזכיר, זה היה בקדנציה הקודמת, זה לא היה בקדנציה הזאת, ואנחנו עוד נגיע לשינוי שקרה, ואמרנו לנו, בואו תראו, היינו עושים בדרך כלל את זה או ביום חמישי בלילה, או במוצאי שבתות, והיינו מראים להם, פשוט נקודות, בואו, תריכו, תחוו, תבינו על מה מדובר פה, מה אנחנו סובלים.
אז התכנסתם, התקבצתם, העליתם את המודעות, ויצרתם איזושהי קבוצה של אנשים שמאוד אכפת להם, ועשיתם כנסים, אבל תכלס, מכאן ועד לשינוי שביקשתם לחולל, מה היה הצד הבא?
הצד הבא היה באמת, היינו, הגענו לתקופה של, אני חושב, 8-9 חודשים לפני בחירות, לעיריית ירושלים, הבנו שזו הזדמנות פז להרים פה דגל גדול על הנושא הזה, והלכנו ועשינו כנס גדול, היה במרכז מוסללה, מה שנקרא, במניין כלל, הבנו שם מאות תושבים, כולל כל המועמדים לראשות העיר, והסברנו להם את הדברים, והראינו להם, ואני חושב שבאמת זה היה קמפיין שכולם דיברו עליו בבחירות האחרונות לראשות עיריית ירושלים, על מצב הניקיון. ואני חייב לומר שגם לפני הבחירות ראינו הרבה יותר את הנכונות של משה ליאון להיכנס לתוך הסוגיה הזאת, את ההקשבה שלו, את ההבנה שלו, את הירידה לפרטים של הדבר הזה. ובמבט לאחור אפשר לומר שאנחנו באמת זכינו שהוא נכנס לתפקיד.
כי מה קורה? אוקיי, אז יש לנו מערכת בחירות ויש שני סבבים, ובסוף של דבר משה ליאון נבחר לתפקידו. ואז מה קורה? מה אתה רואה בשטח פתאום מתרחש?
אני דבר ראשון מתייחס בפרקטיקה. בפרקטיקה, כתושב, אני יכול להגיד לך דבר אחד, שהדבר הזה שנקרא פינוי זבל, מגיע לך מסעית, אצלי ליד הבית, מגיע ביום שישי אחר הצהריים לנקות, מנקים את הפח, ואין את הדברים האלה שנשאר סקית או פירור או אריזה של במבה מחוץ לפח, לא קורה. ומוצא שבת, עוד לא יצא שבת, עוד לא התארגנת, הבדלה, את הטיפה הזה, אתה כבר שומע את המסעית, כבר באה מנקה. התחושה שלך, אוטומטי הפח נשאר רק בתוך הפח, אין לך מסביב לפח, לא קורה דבר כזה. שוטפים לך את הפחים, אחת לשבועיים, שוטפים לך את המדרכות, שוטפים לך את הכבישים. אתה הולך במקומות ואתה אומר, תקשיב, זה משהו אחר. זה משהו אחר לגמרי.
וזה המקום להכיר את האיש שניהל את השינוי הגדול שהתחולל בירושלים. שלום לך, מר גיל גורני, מנהל אגף התבורה בעיריית ירושלים. איך התחולל השינוי הזה ממה שהיה למה שאנחנו רואים כיום?
אמנם אני עובד בעיריית ירושלים כ-33 שנים, 28 שנים מתוך זה אני באגף התברואה במספר תפקידים. אני מנהל את אגף התברואה מספר חודשים לאחר שראש העיר משה ליאון נכנס לתפקידו, נבחרתי להיות מנהל אגף התברואה, והתחלנו את העבודה המסיבית, הקשה מאוד, של לילות כימים, לשפר את הניקיון בעיר. זה לא סוד שראש העיר שם בראש מעייניו את ניקיון ירושלים, כמו שהוא הבטיח ולכל תושבי העיר, לכל הבוחרים, שהוא ידאג לניקיון וידאג למרחב הציבורי, ואנחנו עושים את הכל כדי שזה יצליח.
את יכול לפרט מה היה לפני ומה היה אחרי, כלומר, במה עשיתם את השינויים האלה שבאמת הביאו את התוצאות?
קודם כל, אנחנו התחלנו עם רפורמת הניקיון, שהפרטנו את תיעוט הרחובות שהיה על ידי עובדי עירייה, ואנחנו העברנו את זה לקבלנים פרטיים, את הניקיון ברחובות. בכך נתנו יותר תשומות במרחב הציבורי, כדי לשפר את הניקיון. אבל לא רק זה, כמובן, זה ברור שקיבלנו תקציבים נרחבים לטובת העניין. לא נותנים תקציב גם לאגף שלא מנצל אותו נכון. ניצלנו את התקציב נכון, בצורה איכותית, יסודית ומקצועית, וכך אנחנו ממשיכים לקבל תקציבים לטובת הניקיון.
אוקיי, והתקציבים האלה השתמשו בהם כדי לעשות מה?
התחלנו קודם כל לשפר את הרמה של פינוי האשפה, את תדירות פינוי האשפה ברחובות. הרי אם אנחנו נשפר את הפינוי האשפה, את התדירות פינוי, נוסיף פינויים, אז המחולות והעגלות לא יגלשו, וכך לא יתפזר ברחובות ויהיה פחות מלוכלך. וזה באמת מה שעשינו. דבר נוסף, דאגנו לפתרון קצה של האשפה בעיר, לפתרון יחסית יותר טוב ממה שהיה בעבר. יש לנו מפעל של מיון אשפה, בקליטת השפעה שנקרא גרינט בעטרות, ואנחנו מובילים את כל ההשפעה של ירושלים למפעל הזה. אנחנו מפזרים את הכניסות למפעל לאורך כל היממה. אנחנו עובדים כמעט סביב השעון, תיעלנו בנושא הובלת ההשפעה למפעל, ולא הכל בנקודת זמן אחד, במספר שעות, ואז יש עומס והכל. אנחנו עובדים במוצאי שבת, אנחנו מתחילים את העבודה מיד עם צאת השבת, אנחנו מתחילים לעבוד ולפנות אשפה בעיר. אנחנו במהלך הלילה מפנים בסביבות 1,500 טון אשפה רק במוצאי שבת, מה שבעבר לא היינו מפנים אפילו קילו אחד. ואנחנו מונעים את הגלישת אשפה ואת הפינוי הארוך עד אמצע יום ראשון, בקושי שמגיעים לכל העגלות והמחולות אשפה, כי העבודה בלילה היא עבודה הרבה יותר יעילה, יותר איכותית ויותר מהירה. ואנחנו מתחילים את השבוע כבר ברגל ימין, וזה מה שנותן לנו אוויר למהלך כל השבוע.
גיל, אתה איש של מספרים, תגיד לי משהו, בהשוואה לשאר הערים בארץ, האם ירושלמים מייצרים יותר השפעה או פחות?
תראה, אם אני משווה את ירושלים לעיר גדולה כמו תל אביב, שהיא יחסית גדולה, אנחנו מייצרים פחות אשפה מתל אביב. זה לא סוד שבירושלים המצב הסוציו-אקונומי הוא מצב הרבה יותר קשה מתל אביב, ואז המשפחות המרובות במגזר הערבי, במגזר החרדי, הקניות הן קניות שהן יותר מרוכזות, עם פחות אריזות ופחות ג'אנק פוד, ופחות עסקים גם יש בירושלים. יחסית לתל אביב, אם אנחנו משווים את ירושלים לתל אביב, שוב אני אומר, היום הארנונה שמשלמים בירושלים זה 70% תושבים, 30% עסקים. לעומת זאת בתל אביב, 70% עסקים, 30% תושבים.
וזה משפיע על כמויות ההשפעה?
זה משפיע על כמויות ההשפעה, ברור. בתל אביב מייצרים בסביבות 1,000 טון השפעה, רק 500,000. בערך 450,000 תושבים מייצרים 1,000, כי יש גם הרבה מבקרים בתל אביב שהם באים לעבוד שם. לא תיירות, באים לעבוד. אבל אנחנו מתמודדים עם זה.
צריך לציין גם שבירושלים ממחזרים אשפה בכמות גדולה יותר בהשוואה לכל הערים האחרות. כמעט 25% מהאשפה עובר למחזור, וזה מלמד גם על משהו שהתושבי ירושלים מיוחדים בה, זה על מודעות גבוהה לשמירת הסביבה.
חד משמעית, יש מודעות גבוהה מאוד, אני רוצה לתקן אותך אבל במספרים, אנחנו כבר 4 שנים מקום ראשון בארץ, עם 42% של מחזור של ההשפעה בעיר, ואני מקווה מאוד להגדיל את זה. אנחנו פיזרנו עכשיו מאות מתקנים כתומים ברחבי העיר, אנחנו הולכים להרחיב את זה לאלפים, בכדי להנגיש את המתקני מחזור, שיהיה כמה שיותר קרוב למקור, ואנחנו מעודדים מחזור, ותושבי ירושלים באמת עושים את זה בצורה באמת מכל הלב. אני חייב להגיד שאני, איפה שאני מרגיש שלא מעוניינים במחזור, אני לא מאלץ אותם, אני לא רוצה לגרום למפגעים ברחובות, אם יש איזה מתקן שמפריע או שמציק, או שאנשים לא משתפים איתו פעולה, אני מוזיז אותו, שם אותו במקום, שמשתפים פעולה כדי להביא את האיכות ולא הכמות.
טוב, לסיום רק נאמר שסקר של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שפורסם לאחרונה מלמד שרמת סביות הרצון של תושבי ירושלים מגיעה לכדי 90%, מה שמלמד שהשינוי השפיע על איכות החיים בירושלים. לצד זאת חשוב לומר שכך עברה ירושלים עם הצבא הירוד והמאוד לראוי למציאות שמתחברת יפה לפסוק יפה נוף מסוס תבל קריאת מלך רב. חזרה אליך ישראל, ביקשתי ממך קודם שתתאר לי איך הייתה ירושלים לפני שהתחולל בה השינוי, וכעת אני מבקש שתתאר לי איך נראים רחובות ירושלים כיום.
אז אני אגיד, היום ירושלים, כל מי שמסתובב פה פשוט רואה העיר נקייה, נקייה בצורה שהיא לא חלמנו שיכולה להיות ככה. תמיד יש מקום להשתפר בכזה גודל של עיר וכאלה עוצמות, אבל זה מדהים, באמת העיר נקייה וכיף להסתובב בה. הדבר הכי חשוב אולי שאתה רואה פה לאורך כל הדרך, פתאום החיבור הזה שנוצר בין העובדים שאמונים על הניקיון של העיר לבין התושבים, ההקשבה. היום בכל שכונה יש לך קבוצות עם הפיקוח, עם התברואה, עם הדברים, מקשיבים לכל מה שאתה מעלה, מקשיבים לכל דבר, פתוחים לכל הדברים. אתה רואה את השינוי בכל מקום, זאת אומרת, מסעית זבל שמגיע לך ביום שישי אחרי צהריים, מסעית זבל שמגיעה לצאת שבת, רמת היכולת שלך כתושב לפעול למען הסביבה שלך היא מדהימה. בסוף אני חושב שפה ראינו במו עינינו איך מיזם של חברה אזרחית, איך ניתן לשנות, איך אפשר לגשר על פערים של קבוצות ומגזרים, ולעשות שינוי במקום שאתה גר בו. וראש העיר אמון על הדבר הזה, ואנחנו רואים פה את הרוח המפקד לאורך כל הדרך, ואני רוצה לומר שאנחנו אולי כתושבים קיבלנו את הלב של עובדי הניקיון, וראש העיר קיבל את הלב של התושבים. כי אנשים נהנים מזה, ואנשים טוב להם, ואני יכול לספר פה על סיפורים שהם קיצוניים ברמה הטובה של הדברים. אני יכול לספר לך שאני יום אחד בבוקר ירדתי מהבית, ואני רואה פגר של חתול, ואני מתקשר כתושב ל-106, ונזכר ששכחתי משהו בבית, אני עולה ויורד חזרה, וכבר עובד מתקשר אליי, אומר לי, אני פה למטה. אני אומר לו, מה זאת אומרת פה למטה? איך זה יכול להיות? אמר לי, אני פה, ואני יורד ואני רואה אותו. אני מסתכל על בפלאפון, בשיחה, אני רואה עברו 11 דקות. זה פשוט לא הגיוני. אבל זה קורה עכשיו, השינוי הזה קרה, וקורה כל יום בירושלים. ועל כך אנחנו באמת אומרים תודה לראש העיר.
וכאן המקום לומר תודה לך מר גיל גורני, ולישראל אייזקס. תודה גם לעורכת הדין אפרת גבעתי בר סימנטוב, ולשעיהו גרין מבלוג קילורין, על המידה שהיוות הקרקע לפרק הזה. וכאן מגיע לסיומו עוד פרק בפודקאסט אגדה ירושלמית. האזנתם לאגדה ירושלמית מבית משפחה פודקאסט. אני יהודה איזיקוביץ'. תודה לעורכת תהילה סיטון, למפיקה איילה גולדשטיין, ולעורכת הסאונד שיראל שרף. אפשר להזין לפרקים נוספים בכל אפליקציות הפודקאסטים, באתר משפחה ובקו הטלפון 02-652-3820 שלוחה 10.